הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק החמישים מהלכות ערכין וחרמין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דין מקדיש נכסים או בהימה. בתחילת הפרק מדובר על פדיעת שדה אחוזה על ידי הבעלים, אחר כך על הקדש בהימה תמאה מטלטלים ובתים, הקדש בהימה תמימה לבדק הבית, הקדש הראוי למזבח, אופן הפדיעה של בהימת הקדש, וסיום הפרק עוסק בדברים שונים שהאדם הקדיש את דמיהם למזבח. פותח הרמב״ם בהלכה א', המקדיש את שדה אחוזתו, שדה שירושה לו מאבותיו. הרי מצווה עליו על המקדיש בעל השדה לפדותה הוא, שהרי מצינו בתורה שהאדון קודם לפדיעה, מכך שנאמר לגבי מקדיש בהימת מאה לבדק הבית, ואם לא יגאל על ידי האדון ונמכר בערכך. משמע שלכתחילה מצווה עליו לפדותה, ומכאן אנו למדים אף בנוגע למקדיש שדה אחוזתו. ואם לא רצה הבעלים לפדותה, אין קופין אותו. במה דברים אמורים שאין קופין את הבעלים לפדותה? בזמן שמצוות יובל נוהגת, שזהו רק כאשר כל יושביה עליה, כפי שהיה עד קרוב לחורבן בית ראשון. וזאת משום שכאשר היובל נוהג, אם יגיע היובל והבעלים לא יגלנה, תצא השדה לכהנים, כמו שביארנו בפרק הקודם, ונמצא שאין צורך להכריחו, מפני שהוא ימהר לפדותה לפני היובל, כדי שלא יפסיד את שדהו. ומצד שני, גם אם לא יפדנה, הרי כאמור בפרק הקודם, כאשר היא יוצאת לכהנים, הכהנים צריכים לתת את דמיה, וההקדש לא יפסיד. אבל בזמן שבטלו היובלות, שזהו כאמור מסוף ימי הבית הראשון, משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה, ששוב לא ניתן לקיים את הכתוב בנוגע ליובל, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שניתן לקיימו רק בזמן שכל יושביה עליה, שערי השדה אינה יוצאת לכהנים משום שאין דיני היובל קיימים, אלא סופה להיפדות לעולם, שהשדה נשארת ביד ההקדש, והאפשרות של ההקדש להנות ממנה היא על ידי שיתנו את מורתה ובכך יפדוה מיד ההקדש. הרי קופין את האדון לפתוח בתחילה, שמכריחים אותו להציע את הצעת המחיר הראשונה כדי לפדותה, וזאת מפני שהבעלים מוסיפים חומש, וגם הועיל והיא חביבה על בעליה, סביר שיוסיף בדמי פדיונה. והיא נפדית בשוויה כי שרה הקדשות, ולא בערך הקצוב בתורה של 50 שקל לכל זרע חומר שעורים, שהפדיון לפי ערך זה הוא רק בשעה שהיובל נוהג. ואם נמצא מי שמוסיף עליו, שמוסיף על הסכום שאמרו הבעלים כולל החומש שמוסיפים הבעלים, וגואל אותה שהוא מוכן לפדות אותה בסכום הגבוה, יגאל. ואם לאו, שלא נמצא אדם שמציע מחיר גבוה יותר מהבעלים, אומרים לו לבעלים מגיעתך, השדה תהיה שלך כאשר תיתן את הסכום שהצעת, וייתן מה שאמר, שהוא נותן להקדש את הסכום שאמר, ואז תהיה השדה שלו. ואינו פותח, שאין הבעלים יכול להציע את הצעת הפתיחה לסכום פדיעת השדה בפחות מארבע פרוטות, כדי שיהיה החומש שמוסיף הבעלים על הפדיון פרוטה שפחות מפרוטה אינו ממון, וכאמור בפרק הקודם, החומש הוא מבחוץ שהוא רבע מסכום הקרן. הלכה ב', ואם רצה האדון בעל השדה שהקדיש למכור שדות אחרות משדותיו או ללוות, וכך יהיו בידו מאות כדי לפדות את השדה הזו שהקדיש, הרי הרשות בידו, וזהו בין בזמן שהיובל נוהג ובין בזמן שאין היובל נוהג, והוא קודם לכל אדם, שבאם הוא ועוד אנשים רוצים לפדותה באותו המחיר, הרי לבעלים הקדימה שהרי הם מוסיפים חומש. וכן אם רצה לגאול לפדות רק את חצייה של השדה, על ידי שישלם חצי משוויה גואל, מה שאין כן במוכר להדיות, שמחר את שדהו לאדם רגיל, שיש לו זכות לקנותה ממנו כאשר מלו שנתיים מיום המחירה, שהוא אינו יכול למכור שדות אחרות או ללוות כדי לקנות חזרה את השדה שמחר, וזה חומר בהדיות מבהקדש, שבדין זה מצינו חומרה בהדיות שאסור ללוות ולגאול החצאין מול ההקדש. הקדש שמותר לו ללוות או למכור וכן לגאול לחצאין. הלכה ג' המקדיש את ביתו או את הבהמה הטמאה שלו שאינה ראויה להקריבה על גבי המזבח, אך כאשר מקדיש את הבהמה הטהורה אין פודין אותה אלא על מנת להקריבה למזבח כפי שיבואר בהלכה ה', או שיקדיש את שער מטלטליו, הרי לו נערכין בשוויין, שמעריכים את דמיהם לפי שוויים, בין טוב ובין רע, שבאם הם טובים, הרי סכום פדיעתם הוא גבוה, ובאם הם רעים, הרי סכום פדיעתם נמוך. דבכל אילו אין סכום קצוב וקבוע בתורה לפדיונם, שלא נאמרו ערכים קבועים בתורה, אלא בערכי אדם ובשדה אחוזה. ואם פדע אותן המקדיש או אשתו בחיי המקדיש שאשתו כגופו או יורשו לאחר שמת המקדיש וירש אותו, מוסיף חומש. והדבר נלמד בתורת כהנים ממה שנאמר לגבי מקדיש באימת מאה, ואם גאול יגלנה ויסף חמישיתו על ערכך, שכפל הלשון בא לרבות את האישה ואת היורש. וכופין את הבעלים לפתוח ראשון, לתת ראשון הצעת מחיר, כמבואר בהלכה א' בנוגע לשדה אחוזה כאשר אין היובל נוהג, ומאותו הטעם. והדמים שמשלם בעד הפדיון, ינתנו לבדק הבית, לצורך התיקון והתחזוק של בית המקדש. ואתה כותב הרמב״ם, שכאשר הוא מקדיש את ביתו, הרי הזכות שלו לפדותו מיד ההקדש, בין שהיה הבית שהקדיש מבתי הרי חומה, שהבית היה בעיר המוקפת חומה, ובין שהיה מבתי החצרים, שהיה הבית בעיר פתוחה שאינה מוקפת חומה, הרי זה ניגל לעולם. בניגוד למוכר בית לחברו, שבבית עיר חומה הוא יכול לקנותו ממנו חזרה, רק בשנה הראשונה תכף לאחר המחירה, ובבתי החצרים, הוא יכול לקנותו ממנו עד היובל, שביובל הוא חוזר אליו בחינם. ואילו המקדיש את ביתו, בין בית עיר חומה ובין בית חצרים, יכול הוא לפדותו לעולם אף לאחר היובל. הלכה ד', ואם גאלו שפדה את השדה איש אחר ולא הבעלים מיד ההקדש, אם היה זה בית הרי חומה, וקם ביד הגואל, שנשאר הבית ביד הפודש 12 חודש, שבמשך תקופה זו לא קנו אותו הבעלים ממנו, הרי נחלט בית זה לצמיתות בידי הפודה, ואינו חוזר לבעלים אף בשנת היובל. שלומדים מהפסוק שדין הקונה מן ההקדש כקונה מן הבעלים. שהקונה מן הבעלים בית עיר חומה, הרי כאמור, יכול הבעלים לקנותה ממנו חזרה בתוך 12 חודש, ולאחר מכן נחלטו בידי הקונה לעולם, כמפורש בפרשת בער, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. ואם היה הבית שפדה בית החצרים, שהיה הבית בעיר פתוחה שאינה מוקפת חומה, והגיע שנת היובל, והוא עדיין ביד הגואל, הרי חוזר הבית לבעליו הראשון שהקדישו ביובל, שכך הוא הדין בקונה מן הבעלים, כמפורש בתורה, ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, גאולה תהיה לו ויובל יצא. הלכה ה' המקדיש בהמה תאורה תמימה לבדק הבית, שאמר בפירוש שמקדישה לבדק הבית ולא לקורבן, אף על פי שעבר על עשה, שאסור להקדיש בהמה ראויה לקורבן לבדק הבית, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, מכל מקום מה שעשה עשוי, וחל הקדושה של בדק הבית עליה, ונפדית שפודים אותה מההקדש אף כשהיא עדיין תמימה, בניגוד לבהמה תמימה מוקדשת להקרבה, שניתן לפדותה רק כאשר נפל במום, ומעריך אותה הכהן בדמיה, שהכהן מעריך את שוויה הכספי, והאדמים דמי הפדיון יפלו לבדק הבית, ואין הפודה אותה פודה את הבהמה כדי לקחתה לעצמו, אלא פודה אותה על מנת להקריבה כקורבן למזבח, למה שהיא ראויה, כגון שאם הוא זכר, יקריבו לעולה או לשלמים, ואם היא נקבה לשלמים. והוא חייב להקריבה לקורבן אף לאחר שפדה אותה, משום שכל דבר הראוי להיות קורבן למזבח אינו יוצא מידי המזבח לעולם, אף שהוקדש לבדק הבית ולא למזבח. אך מכל מקום לאחר הפדיעה הוא צריך להקדישו לקורבן. הלכה ו', ומניין אנו לומדים מה שנתבאר בהלכה הקודמת, שאסור להקדיש בהמות ממין הראויים להקרבה על גבי המזבח לבדק הבית, שנאמר בפרשת אמור, ושור ושה, שרוע וקלות, שהם מיני מומים שבבהמה, שרוע הוא שאיבר אחד גדול מחברו, וקלות שפרסותיו אינן סדוקות, נדבה תעשה אותו. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש ממשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו שכוונת הפסוק במה שכתב נדבה היא לבדק הבית, שדמיו ילכו לצורכי המקדש, אכן הוא קדוש לקורבן. וכן הדברים מרין שההיגיון מחייב לומר, כפי ששמענו ממשה רבינו, שאינה אלא קדושת דמים, שהרי הכתוב מדבר על בהמה בעלת מום, ואין מקריבין בעל מום למזבח. ומכיוון שנאמר בפסוק נדבה, דהיינו לבדק הבית, תעשה אותו, הרי מזה אנו למדים שאותו אתה עושה נדבה לבדק הבית, דהיינו שרק בהמה בעלת מום ניתן להקדישה לבדק הבית. אבל אין אתה עושה תמימים הראויים להעלות על המזבח נדבה לבדק הבית, אלא ניתן להקדישה רק למזבח. והכלל הוא שלאו הבא מכלל עשה כעשה הוא, שאיסור שלא נתפרש בתורה בלשון שלילה, אלא נלמד מתוך משמעות לשון עשה האמור בתורה, העובר עליו הוא בגדר עובר על מצוות עשה ולא על מצוות לא תעשה. וכך גם המקדיש תמימים לבדק הבית עובר על מצוות עשה. הלכה זין, המקדישת בהמתו סתם, שלא פירש היא מקדישה למזבח או לבדק הבית, או שיקדיש את נכסיו סתם, שלא פירש היא מקדישם לבדק הבית או למזבח, הרי רואין בודקים את הבהמות שיקדיש, כל בהמה תאורה תמימה, הראויה להקריב על גבי המזבח, הרי הזכרים ימחרו לצורכי עולות, לאדם הרוצה להקריב קורבן עולה, ויקריבו אותן עולות. שהזכרים ראויים לקורבן עולה, שהוא הקורבן המובחר שעולה כולו למזבח, והוא יכול לבוא בנדר ונדבה. והבהמות הנקבות שהקדיש, שאינן ראויות לקורבן עולה, ימחרו לצורכי שלמים, לאדם שרוצה להקריב קורבן שלמים, ויקריבו אותן שלמים, משום שהשלמים אף הם באים בנדר ונדבה, והם באים אף מן הנקבות. והאדמים, הכסף ששולם עבור קניית הקורבנות, יפלו לבדק הבית, משום שסתם הקדשות שמקדיש האדם, באם לא אמר בפירוש שהוא מקדיש לקורבן, הרי הם לבדק הבית. דה האדם מקדישם לבית המקדש באופן כללי, ואין בכוונתו לקורבן. ומשום כך יפלו אדמים לבדק הבית, ומכל מקום את הבהמה עצמה צריכים להקריב לקורבן, כאמור בהלכה אי שכל הראוי למזבח אינו יוצא מדי המזבח לעולם, ועל זה נאמר בתורה בפרשת בחוקותיי, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. דהיינו שאם יקדיש בהמה שראויה להקריב ממנה קורבן להשם, הרי כל אשר ייתן ממנו להשם, גם אם יקדישה לבדק הבית, בכל אופן הוא יהיה קודש למזבח. אך מכיוון שהקדישה לבדק הבית, הרי צריך למוכרה לאדם הרוצה להקריב קורבן, ודמיה ילכו לבדק הבית. הלכה אחת, הקדיש את נכסיו סתם, שלא פירש עם הקדישם לבדק הבית או למזבח, והיו בהן בנכסיו יינות ושמנים וסלטות, הראויים לעלות למזבח, היינות לנסחים והשמנים והסלטות למנחות, ועופות הראויים לקרב על גבי המזבח, דיינו תורים או בני עונה, הרי דינם הוא שימחרו לצריכי אותו המין. לאדם הצריך נסחים, מנחות או עולת העוף, ואותם האנשים יקריבו אותן, והאדמים... הכסף המשולם על ידי אותו אדם על אותם הדברים ילקח בהן בהמות זכרים ויקריבו אותם עולות על גבי המזבח ולא יינתנו לבדק הבית. מבאר הרמב״ם בהלכה תת, ומפני מה יקריבו דמי אלו? הכסף ששולם על העינות, השמנים, הסלטות והעופות, מקריבים בו עולות, ודמי הבהמה התמימה, שהדמים ששולמו עבור הבהמה התמימה שהקדישה סתם, שאף אותה מקריבים כקורבן, יפלו לבדק הבית. דהיינו שנתבאר בהלכה זין, שהמקדיש את בהמתו סתם, אנו אומרים שהתכוון להקדישה לבדק הבית, ולפיכך מוכרים את הבהמה לצורכי קורבן והדמים ילכו לבדק הבית. ואילו בהלכה אחת נתבהר שהמקדיש את העינות, השמנים, הסלטות והעופות סתם, אף הם ימחרו לאדם שיקריב אותם על המזבח, אך דמיהם אינם הולכים לבדק הבית, אלא קונים בהם זכרים ומקריבים אותם עולות. מבאר הרמב״ם שזהו לפי שהבהמה הקדושה למזבח שמיועדת לקורבן, אם נפל במום, הרי יש לה פדיון שניתן לפדותה בדמים, ויקנו בדמים בהמה אחרת לקורבן, כמו שהתבאר בהלכה י' ואילו הסולת, היין והשמן והעופות שקדישן למזבח שנפסלו, המנחות והנסחים כגון שנטמעו והעופות שנחסר מהם מעבר, הרי אין להן פדיון, שנאמר בפרשת בחוקותיי בנוגע לפדיון בהמה בעלת מום, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. ומזה אנו למדים שכל שישנו בכלל העמדה והערכה, שזה שייך רק בבהמה שהיא בעל חי, יש לה דין פדיון. וכל שאינו בכלל העמדה והערכה, שאת השמנים, הסלטות והיין אי אפשר להעמיד, והעוף אף שהוא בעל חי אינו בר העמדה לפי שהוא פורח, הרי אין לה דין פדיון. ולפיכך רק בהמות שיש אפשרות לפדותם, שעל ידי כך הקדושה עוברת לדמים, כך כאשר מוכרים את הבהמה המוקדשת, מקודשת לצורך קורבן ויוצאים בכך ידי חובת המזבח, הרי הדמים יוצאים מקדושת הקורבן ויכולים ללכת לבדק הבית. אך העינות, השמנים, הסלטות והעופות שאין להם פדיון, דהיינו שקדושתם למזבח נשארת תמיד, הרי אף כאשר מוכרים אותם כדי להעלותם למזבח, הרי נשארת אף על דמיהם חובת ההקרבה למזבח, ולפיכך קונים בהם זכרים כדי להעלותם כעולות על המזבח. הלכה י' הקדיש את נכסיו סתם שהם אמורים ללכת לבדק הבית, והייתה בהן הקטורת שמקטירים בכל יום על גבי מזבח הזהב, שאת מה שנותר ממנה בסיום השנה ללא שימוש נותנים לאומנים העוסקים בפיתום והכנת הקטורת בשכרן, דהיינו כשכר עבודתם, עד שיחזרו הגזברים ויקחו אותה, דהיינו שיקנו את הקטורת מהם, כמו שביארנו בהלכות שקלים, שמבואר שם שמותר הקטורת שנשארה מהשנה שעברה אסור להשתמש בה בשנה החדשה, כי צריך להשתמש בקטורת שנקנה נתה מהשקלים של השנה החדשה, ולפיכך היו מחללים את מותר הקטורת על הכסף המיועד לאומני הקטורת, והיו נותנים להם את מותר הקטורת בשכרם, וכך היא יוצאת לחולין, ואז היה הגזבר קונה מהם את מותר הקטורת בשקלים שניתנו בתרומה החדשה של השנה הזו, וכך היה לדין של קטורת חדשה, וניתן היה להשתמש בה לצורך הקטרת הקטורת של השנה החדשה. ומדובר שאחד מאומני הקטורת הקדיש את נכסיו, והייתה בהם מותר הקטורת שניתנה לו בשכרו קודם שהספיקו הגזברים לקנותה ממנו בשקלים החדשים, הרי מותר הקטורת זו שהוקדשה בכלל נכסיו תינתן לאומנים בשכרן כשכר על עבודתם, כמו שהיו עושים במותר הקטורת תכף כאשר היא נשארה לאחר שסיימו להקטיר את הקטורת של השנה שעברה, שאי אפשר למוכרה ליחיד ולהשתמש בדמים לבדק הבית, ואותו היחיד ינדוב אותה לבית המקדש, כי אין היחיד יכול לנדוב את הקטורת, אלא היא צריכה להיכנות מהשקלים שתורמים כל הציבור, ודווקא מהשקלים של התרומה החדשה, ולפיכך את מותר הקטורת שהקדיש האומן, כמו את מותר הקטורת תכף כשהיא נותרה בתום השנה ללא שימוש, נותנים לאומנים בשכרם, והיא הופכת בידם חולין, ואז חוזרים וקונים אותה מהתרומה החדשה, וכך ניתן להקטירה בשנה החדשה. וכן עושים אם יש בנכסיו של המקדיש אחד מסממני הקטורת שיש בידו את אחד הסממנים של הקטורת כצרי, ציפורן וכדומה, כחלק מרכושו הפרטי שהוא חולין, וכאשר הוא הוקדש בכלל נכסיו, הרי כדי להשתמש בו לצורך הקטורת שכאמור היא איננה באה בנדבה של יחיד, נותנים את אותו סממן לאומני הקטורת בשכרם וחוזרים וקונים אותו מידם מכסף תרומת השקלים החדשה, ומשתמשים בו לפיתום הקטורת של השנה החדשה. הלכה י' המקדיש בהמה תמימה להקריבה על גבי המזבח ונפל במום ונפסלה להקרבה, הרי זו נערכת שמעריכים את שוויה ונפדית על ידי שנותנים בדמיה את אותו שווי, ועל זה נאמר בפרשת בחוקותיי, ואם כל בהמה תמאה, דהיינו בהמה בעלת מום אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם שאינה ראויה להקרבה, הרי דינה הוא שבהעמיד את הבהמה וגומר, שהמשך הכתובים הוא והעריך הכהן אותה כערכך הכהן כן יהיה, ויביא בדמיה בכסף שניתן לפדיון הבהמה קורבן אחר כמותה, דהיינו אותו סוג קורבן שאם הייתה הבהמה שנפל במום עולה, מקריבים בדמיה קורבן עולה. הלכה י' ב' כל המקדיש בהמה בחייה שהוא מקדיש אותה בעודה בחיים, בין אם היא בהמה טהורה ובין אם היא טמאה, בין קודשי הבית שהקדישה לבדק הבית ובין קודשי מזבח שהקדישה להקריבה כקורבן שנפל בהן מום ששוב אינה ראויה להקריבה כקורבן, או שהקדיש בהמה תמימה ראויה להיקרב כקורבן אך היא הקדישה לדמיה לבדק הבית, כמו שהתבהר בהלכה י' ד', הרי בהמה זו צריכה מדע בבין דין, שצריך שבית הדין יעריכו את שוויה, שנאמר בפרשת בחוקותיי והעמיד את הבהמה, לפיכך אם את הבהמה קודם שתארך ותיפדה ושוב אינה ראויה להעמדה בבית דין, אין פה דין אותה אחר שמתה, אף אם העריכו אותה בחייה אלא שלא הספיקו לפדותה עד שמתה, אלא תיקבר, אבל אם הקדיש בהמה שחוטה או נבלה לבדק הבית, הרי זו תיפדה כשאר המטלטלין, דמכיוון שבשעה שהקדישה היא כבר לא ראויה להעמדה והערכה, הרי כשאר המטלטלין שאינם צריכים העמדה והערכה, אלא נפדים כפי שהם. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג', באם שחט בה בבהמה שהקדישה שניים, את שני סימני השחיטה שהם הקנה והוושת, או ששחט רוב שניים, את רוב הקנה ורוב הוושת, שזוהי כבר שחיטה כשרה מתירה אותה באכילה, ועדיין נהיה בהמה מפרקסת, שמפרפרת בידיה או ברגליה, הרי אף שכאמור, נחשב הדבר שנסתיימה שחיטתה והיא מותרת באכילה, מכל מקום הרי נחשבת כחיה לכל דבריה, ונערך שמעריכים את שוויה בבית הדין, והרי בכלל מה שנאמר בתורה בנוגע לבהמה חיה ומת והאריך עד שתמות, שתפסיק לפרפר, שאז דינה כבהמה מתה שנתבאר בהלכה הקודמת, שמכיוון שלא שייך להעמיד ולהאריך אותה, לא ניתן לפדותה. ואף שלאחר ששחט בה את רוב הסימנים, אף שהיא מפרפרת בדרך כלל היא לא יכולה לעמוד, מכל מקום אם אחרים יעמידו אותה, שייך שתעמוד, ולפיכך היא בכלל העמדה והערכה. הלכה י' המקדיש בהמה תמימה ראויה לקורבן, אך הוא הקדישה רק לדמיה, שתימחר ויביא קורבן בדמי מחירתה, הרי זה נתקדש גופה, כיצד האומר דמי בהמה זו הקדש למזבח, שהוא מייעד את הבהמה למחירה, ובדמיה הוא יקנה קורבן למזבח, הרי הדין הוא שלא מוכרים אותה, ומביאים בדמיה קורבן, אלא היא עצמה תקרב לקורבן. ומאחר שהיא ראויה לקורבן, הרי מתוך שירדה עליה קדושה, דמים ירדה עליה אף קדושת הגוף ומקריבים אותה בעצמה. ואם הקדיש אחד מאיבריה לדמיו, שאמר דמי רגלה של פרה זו הקדש למזבח, שימכרו את רגלה ובדמי הרגל יביאו קורבן למזבח, הרי זו ספק אם פשטה הקדושה שהקדיש את הרגל בחולה, בכל גופה, שאז כאמור אף היא מקדישה לדמיה, הרי נתקדש גופה והוא צריך להקריב את הבהמה לקורבן, או שהקדושה שעל הרגל לא פשטה בחולה, ולפיכך מצד הספק, תקרב הבהמה עצמה לקורבן ולא תיפדה. ומכיוון שייתכן שחלה קדושת הגוף על הבהמה, הרי קדושת הגוף אל הפדיון. ואר הרמב״ם בהלכת את וב, וכיצד עושים בבהמה זו שהקדיש לדמיו רק אחד מעבריה, שהרי לא ניתן למוכרה ולהוציאה לחולין ולהשתמש רק בדמיה לקורבן, שמא פשטה קדושת הגוף בחולה, וגם אין לחייבו להקריבה כולה כמות שהיא, שמא לא קדשה אל הרגלה ואין לו להפסיד את כל בהמתו? הרי הפתרון הוא שמוכרין אותה כולה למי שיקריב אותה, דיינו לאדם שנדר להביא את אותו קורבן, וכך הוא יקריב את הבהמה עצמה לקורבן, ודמי החולין חוץ מדמי אותו עבר שהוא הוקדש, שיוכל הבעלים להשתמש בכל הדמים חוץ מדמים בשווי העבר שהוא הוקדש לדמיו, ואף שייתכן שפשטה הקדושה בחולה, מכל מקום המאות הם חולים, שהרי אף המוכר עולתו ממש, כתב הרמב״ם בהלכות מעילה, שלא עשה כלום ו המאות נשארו חולין, וכל שכן כאן שהוא רק ספק האם פשטה הקדושה בחולה. אך דמי אותו עבר שהקדישו לדמיו, חלה עליהם קדושה. ואם היה העבר שהקדיש, עבר שהנשמה תלויה בו, כגון שהקדיש את לב הבהמה או את הכבד שלה, שהיא לא יכולה לחיות בלעדיהם, הרי אז פשטה הקדושה בחולה בוודאי, ואף שהקדישה לדמיה, הרי כאמור בהלכה י' שכאשר הוא מקדיש בהמה תמימה לדמיה, נתקדש גופה והוא צריך להקריב את הבהמה עצמה ללא שימכרנה. הלכת את זין הייתה בהמה שהקדיש בעלה תמום שאינה ראויה להתקרב על גבי המזבח, והקדיש עבר אחד מאיבריה לדמיו, שימכרן ויביא בדמיו קורבן, בין אם היה איבר שהקדיש, איבר שהנשמה תלויה בו, כמו לב או כבד, ובין אם הוא היה איבר שאין הנשמה תלויה בו, כגון יד או רגל, הרי לא נתקדש כל גופה של הבהמה, אלא דמי אותו עבר בלבד. כיצד, כגון שאמר דמי רגל פרה זו, שזהו איבר שאין הנשמה תלויה בו, או דמי ליבה של פרה זו, שזהו איבר שהנשמה תלויה בו, הקדש למזבח, שימכרו את העבר הזה ובדמיו יביאו קורבן על גבי המזבח, הרי הוא בעל הבהמה המקדיש וההקדש שותפין בה, שהבהמה תימחר, ורק דמי רגלה או ליבה יהיו שייכים להקדש להביא קורבן בדמים אלו, ושאר הדמים חולין ביד הבעלים. דאף כאשר הקדיש איבר שהנשמה תלויה בו, הרי אין אומרים שהקדושה פושטת בכולה, אלא בדבר הראוי להקריבו על גבי המזבח, שאז אף אם ההקדש היה לדמיו, הרי הוא קרב בעצמו על גבי המזבח. אך במקרה זה שהקדיש עבר של בהמה בעלת מום, שאינה ראויה להקרבה על גבי המזבח, הרי אף כאשר הקדיש עבר שהנשמה תלויה בו, אין הקדושה פושטת בכולה. הלכה י' ז' וכן האומר ראש עבד כנעני זה או לב חמור זה שם איברים שהנשמה תלויה בהם הקדש למזבח שימכרו עבר זה ויביאו בדמיו קורבן שיעלה על גבי המזבח או שאמר ראשי הקדש למזבח שהקדיש את ראשו שלו עצמו כדי שיביאו בדמיו קורבן אינו חייב להקדש לצורך הבאת הקורבן אלא בדמי ראשו ורואין כמה ישווה אותו עבר אילו היה נמכר לעבד דהיינו שהיה מוכר רק את ראשו אך הגוף היה נשאר שלו והרייבד משיג וכי מה ישווה אדם כאשר יוסר ראשו ואפילו לכלבים אינו ראוי והכסף משנה מבאר בדברי הרמב״ם שבכוונתו לומר שבאם היה מוכר רק את ראשו וגופו היה נשאר שלו שאז כל המלאכות שהוא עושה בידו או ברגליו היו שייכות לו וכל המלאכות שמרוויח בראשו כגון מתורגמן או זמר יהיו שייכים לקונה ויביא בדמיו בכסף ששווה ראשו קורבן וכך גם כאשר אמר ראש עבד זה הקדש למזבח וכן כשאמר לב חמור זה הקדש למזבח, הרי מכיוון שכמובן לא ניתן להקריבם, לא פשטה הקדושה בכולם, ועליו להביא רק את דמי איברים אלו לצורך הקרבת קורבן. הלכה י"ח, במה דברים אמורים שכאשר הוא הקדיש עבר מאדם או מבהמה שאינה ראויה להקרבה על גבי המזבח, הרי אף שהקדיש עבר שהנשמה תלויה בו, אינו חייב לשלם אלא את דמי האיבר שהקדיש בקודשי מזבח שהקדישו כדי לקנות בדמיו קורבן, אבל אם הקדיש עבר שהנשמה תלויה בו בקודשי בדק הבית, שהשתמשו עם הדמים לתחזוק ותיקון בית המקדש, כגון האומר דמי ראש חמור זה או כבדו הקדש, שימכרו את האיבר והשתמשו בדמיו לצורכי בדק הבית, או שאמר דמי ראש עבד כנעני זה או כבדו הקדש, אויל והוא דבר, דהיינו איבר שהנשמה תלויה בו שאי אפשר לחיות בלעדיו, הרי זה המקדיש חייב בדמי כולו, שהוא חייב לשלם להקדש את דמי כל הבהמה או העבד ולא רק את דמי האיבר שהקדיש. וזאת מכיוון שכל הקדש בדק הבית קדושת דמים הוא, דבשונה מקודשי מזבח, הרי בקודשי בדק הבית לא חלה קדושת הגוף על מה שמקדיש, אלא שבית המקדש מוכר את אותו דבר ומשתמש בדמיו, ומכיוון שהקדיש איבר שהנשמה תלויה בו, שכל דמיהם של הבהמה או העבד תלויים באיבר זה, שאין הם שווים דמים כלל ללא הראש או הכבד, הרי נחשב הדבר שהקדיש את כולו לדמיו. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר לגבי ערכין בערכך נפשות, לומר שכאשר הוא הקדיש עבר שהנפש תלויה בו, הרי זה כמו שהקדיש את כל הגוף. הלכה יוטט, האומר ערכי עליי למזבח, דהיינו שכשווי ערכי עליי לתת ממון שממנו יקריבו קורבן על גבי המזבח, הרי זה מביא בערכו, בדמי הערך שלו, כפי שהתורה קבעה לפי גילו ומינו, קורבן על גבי המזבח כפי שנתחייב, ואם אין ידו של המקדיש מסגת לשלם ערך שלם, את מלוא הסכום שהתורה הקציבה לפי גילו, הרי זה דבר ספק בגמרא בערכין, אם נידון בהישג יד, שישלם רק כמה שידו מסגת, באם יש לו לפחות סלע, הועיל והוציאו את מה שהקדיש את דמיו למזבח בלשון ערך, והדין בערכים הוא שבאם הוא עני, הרי הוא יוצא ידי חובת התחייבותו בערכין, כאשר הוא משלם את כל מה שידו מסגת, כאשר יש בידו לפחות סלע או שאינו נידון בהישג יד שלא נפטר במה שייתן את כל מה שיש בידו אלא נותר שער הערך עליו חוב הועיל ולמזבח נדר שהוא נדר את מר כל המזבח ואין דינו כדין ערכין שבהם הערך הולך לבדק הבית וכן ספק דומה יש בהמקדיס די אחוזתו שקיבלה בירושה והקדישה למזבח שימכור את השדה ובדמיה יביא קורבן למזבח הרי זו השדה נבדת והדמים שישלמו בעד פדיונה יביאו בהן עולות למזבח דלמזבח משמע שכולו למזבח שזהו רק בקורבן עולה שעולה קלי למזבח ויש בדבר ספק בגמרא בערכין האם פודין אותה בערך הקצוב בה בערך הקבוע שהתורה הקציבה לכל פודה שדה אחוזה שהוקדשה שהוא זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף דמכיוון שהקדיש את שדה אחוזתו הרי עליו לשלם בדמיה כערך הנקצב בשדה אחוזה בתורה או שפודין אותה בשוויה הועיל ולמזבח הקדיש שסתם מקדיש שדה אחוזה ומקדישה לבדק הבית ויתקדש וייתכן שרק במקדיש לבדק הבית קבע התורה את הסכום הקבוע של 50 שקל כסף לכל זרע חומר שעורים. אך כאשר הקדיש את שדה אחוזתו למזבח, הוא יצטרך לפדותה בשוויה, הועיל ולא מצאנו דבר שהוקדש למזבח ואינו נפדה בשוויו האמיתי. ודנין בכל אילו הספקות וכיוצא בהן בספקות אחרים להחמיר, שהוא תמיד משלם את הסכום הגבוה יותר באופן שההקדש ירוויח. דבמקדיש שדה אחוזתו, מכיוון שהשדה ביד ההקדש, לא ניתן להוציאה מיד ההקדש מספק בפחות מהסכום הגבוה יותר. ובאומר ערכי עליי למזבח, הוא חייב לתת את הסכום הגבוה יותר, מחשש שלא יעבור על האיסור שלא יחל דברו, שהרי ספקא דאורייתא לחומרא. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.